ברוכים הבאים לפודקאסט חדש, סגי ואורן בבועה. סגי ואורן in the bubble. אז כן, למי שלא מכיר, אנחנו עושים ספוף על קומיוניטי. מה שלומך אורן?
מצוין, ומי שלא מכיר שיתבייש.
כן, אני מודה שאני רק בזכות הקורונה הכרתי את קומיוניטי. אני עדיין, אני מחכה לסרט. טוב, אנחנו יוצאים היום בעצם באיזושהי דרך חדשה, ואנחנו בעצם התחלנו איזשהו שיתוף פעולה, והדבר ראשון אנחנו רוצים כמובן להכריז, אנחנו הולכים לכתוב ספר סיכום עונה. אנחנו מכירים, אני ואורן מכירים כבר 5 שנים, בשנתיים האחרונות אורן כותב גם בכדור הכתום, ואנחנו עובדים איתו קצת יותר צמוד, אבל ביחד אנחנו הוצאנו את ספלאש, אורן היה העורך הראשי, והיה לנו כל כך כיף לעבוד ביחד, שאנחנו רוצים עוד ספר. כילד היה שבוע ספר בעיניי אחד השבועות הכיפים בשנה, הייתי רץ לקנות את הספר האחרון של הוצאת כנרת, אם זה היה מנחם לס, עופר שלח, ירון טלפז, ומכיוון שהחלום שלי לשחק ב-NBA כבר לא התגשם, אז החלום לכתוב ספר סיכום עונה, אני הולך להגשים אותו. עכשיו, אני מניח
שזה יהיה רק מדרגה בדרך.
מה?
אולי זה יהיה רק מדרגה בדרך להגשמת חלום ה-NBA גם, אתה לא יכול לדעת.
תראה, אני יותר כבד מזיון, ואין לי את האתלטיות שלו, אז זה בעיה. אני מניח שאלה מביניכם שהם עדיין לא בגיל 20, שואלים מה הספר ב-2020 כשיש באינטרנט והכל נגיש. אז הספר הזה מיועד להיות ספר זיכרונות, לספר שוב בסגנון שלנו כמובן את הסיפורים על עונת הקורונה, עונת הבועה, היו המון דברים שקרו בעונה המוזרה הזו, על המגרש וגם מחוצה לו. ספר זיכרונות שישב לכם על המדף ותוכלו לחזור אליו כל פעם שיתחשק לכם. האינטרנט לא שוכח לעולם, אבל הוא דוחק את הזיכרונות שלנו למטה במטרה לייצר זיכרונות חדשים. ספר זיכרון נשאר איתכם. אורן, איזה זיכרונות אתה לוקח איתך מהעונה הזאת, שעוד לא נגמרה?
אז אני שאלת אותי את זה ובאמת ניסיתי לחשוב. יש כמה שקופצים לי. אנחנו כמובן משאירים את המוות הטרגי של קובי מחוץ לשאלה כזו, אבל ברור שזה רגע מכונן וגם בו אנחנו ניגע בספר. אבל על המגרש היו כמה דברים שקפצו. אחד זה סיום משחק האולסטאר עם האילה מנדינג, שהיה מאוד מרגש ומאוד חדש, גם כן בהקשר של איך שקהילת ה-NBA התחברה סביב הטרגדיה שקרתה באותה תקופה, וגם פשוט המשהו החדש הזה שלא ראינו וכל ההתרגשות של קלאץ' באופן חדש, אני ממש ממש נהניתי, כמו כולם בעצם. ועוד כמה רגעים שעלו לי זה המשחק הראשון של זיון וויליאמסון, שהוא אשכרה כבר עלה לפרקט מול סן אנטוניו ומצא דרך מאוד מאוד די מפתיעה להשפיע על המשחק עם איזה 4 שלשות. ואני רוצה להוסיף גם את ג'אמורנט. ג'אמורנט היו כמה רגעים מאוד מאוד נחמדים, הדנק מול פיניקס הוא כמובן הכי מעניין, אבל הייתה לו מסירה מול קליבלנד שאני זוכר שנחקקה לי ממש, שהוא פשוט עלה לדנק כל כך גבוה, עשה 180 באוויר ואז בסוף החליט שדווקא עדיף לו למסור מאחורי הגב, וג'רן ג'קסון או שהוא החטיא, או שהיה שם איזה פאול, בכל מקרה, ההיילייט המטורף הזה לא הושלם. והייתי רוצה להוסיף את לוקה במשחק האחרון מול מלווקי, בגלל שזה באמת היה חוויה צפייה עבורי ש...
תשמע, המסירה של ג'יילן בראון לגורדון היוורד, אם כבר מדברים על מסירות.
כן.
יש עוד הרבה זיכרונות, אני מניח, שהצטרפו אלינו עד שהעונה הזאת ייגמר ועד שהספר הזה ייכתב. אנחנו בגדול הולכים לכתוב על הבועה, אנחנו הולכים לכתוב על הקורונה, אנחנו הולכים לכתוב על ה-BLM, על קובי, ויש שם המון המון כדורסל. זה הולך להיות ספר יקר, אנחנו נשים בו תמונות מהרגעים הגדולים, אנחנו נזמין כותבים אחרים לכתוב, גם אנשי תקשורת וגם בלוגרים, אנחנו מדברים כרגע עם לא מעט אנשים, שהכתיבה בדם שלהם, כמו שהיא בדם שלנו. ספר זה לא בדלוג, העבודה עליו הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר קשה, והיא גם יותר מתגמלת. בספטמבר אנחנו נעלה קמפיין וביחד עם קהילת ה-NBA אנחנו מקווים שנוציא ספר זיכרונות מעונה מרגשת. אורן, שנתחיל?
כן, יאללה, אפשר להתחיל.
כן, הנושא הראשון שלנו, לילארד והמאבק על המקום השמיני בפלייאוף המערב.
כן, אי אפשר שלא להתחיל מלילארד ומה שקורה. זה התחיל במשחק הטרגי מול הקליפרס, אני אגיד, כי הקליפרס אפילו לא רצו לנצח את המשחק הזה, זה הרגיש עם זה שהכוכבים נשארו על הספסל בדקות ההכרעה, ולילארד מחטיא את השתי זריקות עונשין האלה.
התגובה של בברלי הייתה קלאסית.
קלאסית בברלי, כאילו אני לא יכול לצפות ממנו למשהו אחר. אבל באמת משחק עם דם חם, גם גרי טרנט, שאולי ואולי לא יעשה עוד הופעת אורח בפודקאסט הזה, חימם, וגם פול ג'ורג' וגם פטריק בברלי, ככה. אין הרבה אהבה בין שתי הקבוצות האלה, וההחטאות של לילארד פשוט, הם צרמו לי מכל כך הרבה כיוונים, גם מהכיוון של לילארד וגם מהכיוון של דאלאס, שאני מקווה ש... עדיין יש בי עוד תקווה שהנגץ יקפו את הקליפרס כדי שיתנו לנו סדרת דאלאס דנבר. אז ממש אני התאכזבתי מאוד, ואז קיבלנו את ההתפוצצות של לילארד, 51 נקודות מול פילדלפיה.
שבאה מן הסתם בעקבות ה...
כן, בדיוק.
אבל אל תשכח, תראה, אתה מזכיר את השריקות עונשים בהפסד לקליפרס, יש גם את ההפסד לסלטיקס, שהוא היה צריך לעלות שם לשלשה ומסר לנורקיץ' בפנים.
כן.
אתה רואה שאתה לא מצפה משחקן ברמה של לילארד.
אבל זה גם בעיניי מראה, זאת אומרת, הדברים האלה לא משליחים יותר מדי על לילארד מבחינתי, תקן אותי אם אתה חושב אחרת, אני חושב שהוא מיקם את עצמו בהיררכיה של הליגה, ושני המהלכים האלה הם לא בהכרח, זאת אומרת זה רק יותר מראה לי על הנזילות של משחק כדורסל, ועל זה שגם השחקנים הכי גדולים, ברגעים הכי גדולים יכולים לעשות את הטעויות האלה, זה לא משהו שבעיניי צובע את הקריירה שלו באיזושהי צורה לכאן או לכאן.
Yeah, אני חושב שהוא השאיר מספיק רגעים בקריירה שלו שמאפילים על הרגעים האלה, ואני מניח שיהיו עוד. פורטלנד בעיניי היא המרוויחה הגדולה מכל סיפור הקורונה, היא הגיעה לבואה, היא קיבלה את נורקיץ' וזאק קולינס בחזרה, וזה שינוי מאוד מאוד משמעותי מהעונה הרגילה, אנחנו רואים קבוצה שונה לגמרי, ואת סקיני מלו כמובן.
סקיני מלו, בטח. באיזשהו מקום, זה שהאריזה לא הגיע, דווקא פתח לפורטלנד שתי הזדמנויות מרכזיות בעמדות הכנף עם סקיני מלו, שחזר לעמדה המקורית שלו, וגם גרי טרנט כמובן, שאם התחיל את העונה בזה שהוא תופס מקום ברוטציה, אז עכשיו הוא ממש כבר מוכיח שהוא רול פלייר איכותי ואפילו מסקרן לשנים הבאות, אבל באמת מבחינתי זה נורקיץ', יותר מכל דבר אחר זה נורקיץ' שהוא ב-100% ואפילו הייתי מרים אותו ל-120 מבחינת התפוקה שהוא נותן עכשיו לעומת איך שהוא סיים לפני הפציעה. ו
תשמע, אבל כשאתה רואה את נורקיץ' אתה מתחיל להבין למה חסן וייטסייד אוברפייד בטירוף. יש לו מספרים אדירים ופורטלנד פשוט לא הצליחה לנצח איתו. נורקיץ' לא יודע, משהו ב-IQ כדורסל שלו, הוא לא חוסם גדול, הוא לא ריבאונדר גדול, אבל משהו ב-IQ כדורסל עושה את ההבדל.
אני גם חושב שהוא כן מעולה בדברים האלה, זאת אומרת לפעמים כאילו אני איתך לגמרי לגבי
וייטסייד. הוא הוגן הגנתי אבל הרבה יותר טוב מווייטסייד, למרות שווייטסייד כן נחשב לשומר טבעת יותר טוב.
כן, אז אני לא חושב, כאילו ממש, אני ממש לא חושב על זה ככה, אני חושב שווייטסייד הרבה יותר עסוק במספרים האישיים שלו, בצורה שגורמת לו לסכן את ההגנה בשביל להשיג את הגגות שלו, וכל פעם פייק מרים אותו מהרגליים, ונורקיץ' לעומת זאת הוא, אתה פשוט לא מצפה ממנו, אבל במשחק הראשון בבואה הוא היה לו מה, 6 חסימות, ממש לא פרייר בדברים האלה, וגם לפעמים כשאנחנו מסתכלים על, על השוואות כאלה בין וייטסייד לנורקיץ', ואני לא אומר שאתה עשית את זה כאן, אבל זו הזדמנות כאילו להגיד, לפעמים אנחנו ממסגרים את הדיון בתור הוא המוכשר והוא המתאמץ, והוא זה ש... נכון? אני לא חושב כך, אני חושב שלנורקיץ' יש יותר כישרון כדורסל, אני חושב שיש לו יותר יכולות גם בהגנה וגם בהתקפה, ואני גם חושב שהמוח שלו במקום הנכון, בצורה שהיא לגמרי, אנחנו לא רואים אותה מווייטסייד בצורה עקבית, גם עוד מימיו במיאמי.
אני חושב שבסופו של דבר ההבדל זה שנורקיץ' מנסה למנוע את הסל, ווייטסייד מנסה להשיג חסימה.
כן, כן, חד משמעית, וגם בהתקפה, זה פשוט תענוג לראות את מה שנורקיץ' עושה, בגלל שהוא גם כן, הוא נראה שהוא בכושר הכי טוב שהוא היה בקריירה שלו, דופק דנקים, מתגלגל בפיק אנד רול, נותן אסיסטים, באמת חוויה צפייה. עכשיו, לפורטלנד יש סנטר, כאילו, זה ביג דיל, יש להם שני גארדים שמסוגלים לייצר לעצמם זריקה, מתי שהם רק רוצים, ובמובן הזה, הרצפה של, של פורטלנד התקפית היא מאוד גבוהה, כי גם בהתקפות הכי גרועות הם מצליחים להשיג סל, אבל נורקיץ' מרים להם את התקרה, את הפוטנציאל ההתקפי שלהם, ונותן להם ממד שלא היה להם קודם עכשיו.
אוקיי, אז בוא, אמרנו שנדבר קצת על המקום השמיני, אז בוא נדבר קצת על מה שנשאר. ממפיס בעצם כרגע במקום השמיני עדיין עם...
ממפיס יכולה לבוא בטענות רק לעצמה, אגב, דיברנו על מרוויחות ומפסידות. ממפיס מבחינתי הייתה המרוויחה בבוע הזאת, היא פשוט לא ניצלה את זה.
תראה, אני ראיתי את המשחק הראשון, וההפסד שם מאוד צרם לי, זה היה ההפסד של ממש נטו חוסר ניסיון.
כן.
אבל אחרי זה הגיעו הפסדים נוספים, ואתה מתחיל לפקפק. בכל מקרה, לממפיס במקום השמיני נשארו שני משחקים על הנייר מאוד קשים נגד בוסטון ומילווקי. אני לא חושב שבוסטון עד נכנסו למוד של ויתור, הם בונים מומנטום לפלי אוף. מילווקי במשחק האחרון, לך תדע איזה הרכב בכלל יעלה.
נכון, אבל גם כן עם העובדה שנכנסנו לשמונה משחקים מקובצים ככה לפני הפלי אוף, זה לא בדיוק, אי אפשר להשוות את זה למצב של עונה רגילה שנגמרת, שבאמת המשחקים האחרונים הם אפשר לזרוק אותם לפח מבחינת הסגלים שעולים, אלא יכול מאוד להיות שהם דווקא כן ירצו כזה להתניע לקראת הפלי אוף, גם בוסטון וגם מילווקי, שכן מצאו זמנים אחרים כבר לתת מנוחה לשחקנים שלהם, זאת אומרת יכול להיות שזה היה מתוכנן כדי להרים הילוך לאט לאט לקראת הפלי אוף, אז לא בטוח
שמילווקי... אני מסכים איתך, אני חושב שאלו משחקים קשים, בטח לקבוצה צעירה כמו ממפיס. לפורטלנד נשארו שני משחקים, דאלאס וברוקלין, משחקים שהיא אמורה לנצח, לוקה כבר היום נח, ואני מניח שלדאלאס אין ממש על מה לשחק, ברוקלין...
כן, דלץ ממוקמת חזק, נטועה במקום השביעי.
כן.
ברוקלין?
ברוקלין נלחמת, אבל לא ברור מה, אם יש שחקנים שיכולים לעצור את פורטלנד.
כן, אני חושב שהמשחק מול ברוקלין שייך לפורטלנד עד שיוכח אחרת, כלומר משהו יצטרך לקרות.
במידה וממפיס מנצחת בשתי המשחקים הנותרים ופורטלנד מנצחת בשתי המשחקים הנותרים, אז הן מגיעות במקום 8 ו-9 לפליין, וממפיס, פורטלנד ינצחו, ממפיס יצטרכו לנצח פעם אחת, פורטלנד יצטרכו לנצח פעמיים, למרות שבמצבם הרגעי כרגע זה לא נראה ממש כוחות בכל מקרה.
תשמע, פעמיים זה עדיין קשה לנצח ב-NBA, אבל...
זה יותר קשה מפעם אחת, אבל פורטלנד כרגע קבוצה ברמה אחרת מממפיס.
זה נכון, אבל האם היא פי שתיים יותר טובה מממפיס? זאת אומרת, אני לא עושה עכשיו את האחוזים, אבל תמיד מה אני אומר, אם אתה צריך לאמר שממפיס תצליח לנצח אחד מתוך שתיים, לעומת פורטלנד שתנצח שתיים מתוך שתיים, אני לא בטוח. אני חושב שאני עדיין אלך על פורטלנד, אבל זה לא... זה לא פייר פייט, כאילו מן הסתם זה מתוכנן להיות ככה, אבל אני גם מאמין שפורטלנד יצליחו להתגבר על ממפיס בדרך למקום השמיני, ואז באמת יהפכו את זה ללא רלוונטי.
הספרס ופיניקס עדיין בתמונה, הן מחכות למידע של אחת משתי הקבוצות שדיברנו עליהן. פיניקס בינתיים עם 5-0 בבועה, כולל ניצחון דרמטי על הקליפרס, ש...
עוד אחד ממהלכי העונה, ואני לא מדבר על הסל של בוקר, אני מדבר על התגובה שלו בסוף, כי ראית שהוא נשכב על הרצפה אחרי שנכנס לסל?
זה היה קובי, אני חושב שעשה את זה לפעם קודמת, לא?
זה היה איקוני, כן, יכול להיות, אני לא אתפלא, אני לא זוכר ספציפית את קובי עושה את זה, שזה דרך כלל אני כן זוכר כל מה שקובי עשה בקריירה שלו, אבל זה לא, עכשיו זה לא עולה לי, אבל פשוט ההקלה, שאתה יותר הוקל לך יותר ממה שאתה שמח, אז נורא אהבתי את התגובה של בוקר.
תשמע, לא היה להם סקדג'ול קל, ניצחו את דאלאס, ניצחו את הקליפרס, את אינדיאנה, את מיאמי, הם בינתיים נראים מצוין.
הם נראים מצוין, אני אלך עם המודלים של קווין פלטון ויצא מנקודת הנחה שהם לא יצליחו להגיע לפליין, אבל הם עושים את כל מה שהם צריכים לעשות כדי לצאת עם תחושה טובה לעונה הבאה.
לא, גם סן אנטוניו בסופו של דבר בעיקר משקיעה בפיתוח שחקנים, ונראה, זאת אומרת על הנייר זה נראה שדרק ווייט ושחקנים אחרים כן מרוויחים מהשהות בבוע.
כן, וזה מצחיק להגיד שכאילו מה היה קורה אם אולדריג' היה מגיע, אז הם היו יותר טובים או פחות טובים, זאת אומרת זה כבר לא מובן מאליו, יכול להיות שההיעדרות שלו דווקא פתחה לפופוביץ' איזה צ'קרה ואמרה יאללה טוב, אז נשחק עם שלושת הגרדים ודרוזן בתור ארבע, וזה במקרה עבד, זאת אומרת אנחנו יודעים שפופוביץ' עם כל מה שאנחנו חושבים עליו כמאמן ובאמת יש רק דברים טובים להגיד עליו, הוא לא מהר לאמץ את תנועת הסמול בול, אפילו עוד בימים שקוואי היה שם, ככה שיכול להיות שככה שהוא נדחק לפינה, פתאום אולי הוא מצא משהו אחר, עם גיי שעולה מהספסל בתור ארבע, ושלושת הגרדים שפותחים בחמישייה לצד דרוזן, זה מעניין, ואני לא בטוח אם היינו יודעים את זה, אם אולדריג' היה מגיע, אז הבועה הזאת פתחה, הרבה דברים גם לקבוצות שבסוף לא יגיעו לפלי אוף, וכמובן אמרת שלסן אנטוניו עדיין יש סיכוי תיאורטי.
תשמע, האבסורד הוא...
אבל בכל מקרה הם הרוויחו משהו, גם הם וגם פיניקס.
האבסורד הוא שגם אם סן אנטוניו תנצח את כל המשחקים שלה, היא תישאר מחוץ לפלי אוף בגלל שיש לה שלושה משחקים פחות מפורטלנד.
כן, עם פורטלנד, כן. אבל זה באמת אין מנוס, כאילו יש, זה היה ויתור שהוא היה הכרחי, כאילו, מבחינתי, אתה לא יכול שיהיה
לא, משחקים, תשמע, ברור, אבל שונה. אני לא יודע, אז תעשה במקום פליין, תעשה טורניר, לא יודע, תעביר אותה למזרח.
זה בטוח, היו דרכים יותר אפקטיביות מהפליין טורנמנט, כאילו בעיניי זה הרגיש לי קצת, כאילו זה היה לי החלטה קצת מוזרה להוסיף את הפליין הזה,
אבל דבר אחד בטוח, זה כבר לא נראה כזה גזל ממפיס, זאת אומרת, בתחילת
ה... אני חושב שממפיס באמת, ממפיס היו מפסידים את הפלי אוף אם לא היה את הבועה, מבחינת אם העונה הייתה ממשיכה כרגיל, הם לא היו מצליחים לשמור על המקום שלהם, כמעט בטוח, ואז לפחות עכשיו הם קיבלו את ההזדמנות לפליין הזה, והכל היה לטובתם, והם עוד באו בטענות, אבל... מבחינתי אני לא חושב שהם היו חלק מהפלי אוף אם הכל היה ממשיך כרגיל, אבל אתה חייב לעשות את הוויתורים איפשהו, יכול להיות שהיו דרכים יותר שוויוניות לעשות את זה, אני כן אוהב שה-NBA מנצלת את ההזדמנות הזאת כדי להתנסות בדברים חדשים כמו הטורניר כניסה לפלי אוף הזה, וזה מוסיף ריגוש וזה מעניין, אני כן חושב שהיו רעיונות יותר טובים שצפו בתקשורת ו ובתוך הליגה שנזנחו לטובת הרעיון הזה.
טוב. חגי סגל, שהוא דובר מנהלת הכדורסל היום, עשה לי ריטוויט, וכתב, תארו לעצמכם מה היו כותבים על זה, אם זה היה קורה אצלנו או בפיבר, רחמנא ליצלן. אני חושב שיש בזה מן האמת. בוא נעבור לקבוצה שמחכה לראות איך כל הבלגן הזה ייגמר, בעצם הלייקרס יסיימו במקום הראשון במערב, והיריבה שלהם תצא מתוך הארבע האלה. הם צריכים לדאוג?
אני חושב, הייתי מפחד מפורטלנד יותר מהאחרות, והייתי מפחד, כאילו אם אני הלייקרס, הייתי גם מפחד מהלייקרס במקום, בשלב הזה. זאת אומרת, אני חושב שהלייקרס ייקחו את הסדרה די בקלות, כמעט לא משנה מול מי, פורטלנד הכי מפחידה אותי, אבל זאת אומרת, הלייקרס צריכים לדאוג ללייקרס,
תשמע, על הלייקרס יש בעיות. הם הגיעו לבועה, בחמישה משחקים בבועה, הם עם נט רייטינג של מינוס 8.7 נקודות, ההתקפה שלהם תקועה לגמרי עם 97.5 לעומת 111.3 בעונה הרגילה, ההגנה פחות או יותר אותו דבר, אבל זאת אומרת, משהו שם לא עובד. לברון משחק פחות טוב, דייביס משחק פחות טוב, שניהם קולים פחות.
הציבות של שניהם מפתיע אותי, כן.
תשמע, יש שם ניסיונות להכניס את דיון וייטרס וג'ייר סמית לעניין, אבל בשלב הזה של העונה, זה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי.
כן. וגם ראינו את פרנק ווגול ממש עושה עבודה טובה בתחילת העונה, ואני לא אומר את זה, כאילו, אני מנסה לומר משהו אחר, הוא עכשיו לא טוב. זה לא שהוא לא טוב עכשיו, אבל זה כן רואים מתי מעמד המאמן הוא לא בשמיים, כשקבוצה יכולה שיהיה לה כזה מנעד רחב של, של משחקים, של יכולות שהיא מפגינה במהלך משחקים, או במהלך אותו משחק אפילו. אני חושב שיש ללברון ולשחקנים המובילים בקבוצה הזאת הרבה מאוד כוח, וזה יכול להוביל למצב בעייתי בחדר ההלבשה. אני לא בטוח אם זה מה שאנחנו רואים כאן, אני רק אומר שאלה דברים שקורים כשחדר ההלבשה הוא לא בא במצב אידיאלי מבחינה חברתית, ואין היררכיה ברורה של מי מנווט את הספינה. אנחנו יודעים שהשאלות האלה עולות בקבוצות של לברון לא פעם ולא פעמיים.
אני לא הייתי, תראה, אני לא נכנס, אני באמת לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני חושב שיש כאן כן איזושהי בעיה.
אני גם לא אמרתי פה שום דבר, לא הצהרתי פה שום דבר, אני איתך, אבל אני רק מעלה את זה.
בסדר, אני מעדיף לא להיכנס ספקולציות שאנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה שם, אבל אני כן, זאת אומרת, אם הרצון להכניס את וייטרס ולהכניס את ג'ר סמית לעניינים, אתה מסתכל על לברון ג'יימס שהאחוזים שלו מהשדה יורדים ב-4% ומהשלוש, ב-6% הוא על כמעט אותו מספר זריקות קולע 4 נקודות פחות, אתה מסתכל על דייביס שבכלל לוקח הרבה פחות זריקות וקולע הרבה פחות טוב, זאת אומרת, זה נראה ששניהם הגיעו קצת לא בכושר, ומן הסתם בלעדיהם ללייקרס אין ממש מה למכור.
כן, אבל גם אני אגיד מהצד השני של כל זה, אמרת באמת לא צריך ספקולציות, אז גם יכול להיות שיש אלמנט של פשוט שמירה של לקוחות לקראת הפלייאוף, הרי אין להם באמת על מה לשחק עכשיו, חוץ מהטיונאפ האחרון הזה לקראת הפלייאוף, אבל את המקום שלהם בפסגה הם הבטיחו, ויתרון ביתיות מול מילווקי לא יהיה להם ככה או ככה.
תשמע, 2007, גולדן סטייט הגיעו מהמקום השמיני והפתיעו את דאלאס במקום הראשון, וחלק מאוד מאוד גדול בזה היה המומנטום של הווריורס בסוף העונה. אם עכשיו הלייקרס פוגשים את פורטלנד, בעיניי זה לא תהיה הפתעה אם הם עם פורטלנד עוברים שלב. בכל מקרה אני לא רואה פה סוויפ, אני לא רואה פה איזשהו ניצחון חד צדדי.
אתה תהמר על פורטלנד? זה משהו אחר.
אמרתי ש... לא, תראה, אני עדיין לא מאמר על פורטלנד, אני אמרתי שאני לא, זה לא יפתיע אותי. פורטלנד מגיעים במומנטום מאוד גדול, יש להם חשיבה מאוד יצירתית בהגנה. אני לא יודע אם יצא לך לראות מה הם עשו מול יוסטון. ובגלל זה, אם אני אוהד לייקרס היום, אני מודאג. אני חושב שגם פיניקס עם המומנטום שהם מגיעים, יכולים לעשות ללייקרס בעיות.
עוד פעם, אני מסכים, יש חשיבות למומנטום, הלייקרס לא נראים טוב, קבוצה שתגיע למקום השמיני, לא משנה מי תהיה, היא תהיה קבוצה שכן מגיעה במומנטום מאוד מאוד חיובי, זה היה פקטור מאוד משמעותי ב-2007, זה יהיה פקטור משמעותי גם עכשיו, בסדרה של הלייקרס מול אחת מהמתמודדות האלה, אני לא אתן לאף אחת מהן יותר משתי משחקים בסדרה, זאת אומרת אין לי ספק שהלייקרס עולים שלב.
אוקיי. אנחנו נראה. אני רק רוצה להזכיר לכולם שלאנשים לא היה ספק שלברון יהיה בפלייאוף בעונה הקודמת, אז...
100%, אני מקבל את כל מה שאתה אומר.
לא, תשמע, אני אמנם התחזיות שלי ללייקרס הם לרוב, זאת אומרת, אני כן מודה שאני באיזשהו מובן אני אנטי, אבל... אתה מסתכל על הבעיות ומשהו מאוד מדגדג בבטן. אריאל כתב לי בעצם שגם כאילו גם בעבר היינו מזלזלים בלברון, והיו דיבורים על זה שאולי הוא לא יעבור סיבוב, ואנחנו תמיד התבדנו, אבל זה היה במזרח, והמזרח היה שטיח. טורונטו של דרוזן ולאורי היו חסרי ביצים, אטלנטה הייתה נטולת שחקנים שמסוגלים להוביל אותה, היה להם מאמן מצוין שידע ליצור תלכיד קבוצתי אדיר, אבל בפלייאוף זה לא מספיק. ובמערב זה הרבה יותר קשה, זאת אומרת קבוצות, המנטליות שונה, הם יפגשו את פורטלנד בסיבוב הראשון, הם יפגשו, אם הם יעברו אותם, הם יפגשו את יוסטון בסיבוב השני, או אוקלהומה סיטי שאני לא מזלזל בהם בכלל. בגמר הם צריכים לנצח את הקליפרס, הדרך שלהם לגמר תהיה מאוד מאוד קשה, לא משנה את מי, נגד מי הם ישחקו.
לגמר כן, לסיבוב השני לא. זה מה שאני חושב לגבי זה. אני איתך לגמרי, אני גם, אבל אני כן חושב, לברון כן, זאת אומרת, כל הדיכוטומיה בין, כאילו, הפער בין המזרח למערב הוא כזה שהוא well documented, ואני איתו לגמרי, אבל אני גם חושב שלפעמים אנחנו עושים לו קצת האדרה לטובת טיון כזה או אחר. הלייקרס כן הגיעו למקום הראשון במערב, הטיעונים שלך נכונים לגמרי.
תשמע, העובדה, אני כן חושב שהעובדה שמדברת בעד עצמה, זה שלברון עם קבוצות מאוד חלשות, היה בפלייאוף במזרח, לא משנה מה.
בטח, אני איתך לגמרי עם זה, אני רק אומר, לברון עכשיו במקום הראשון במערב, זאת אומרת, יש גם, זאת אומרת, צריך לשים את זה בקונטקסט. שנה שעברה באמת, היא שנה שעברה, וגם ברגע שהגלגלים נפלו, אז הגלגלים נפלו, אבל...
נכון, לברון במקום הראשון במערב, אבל הלייקרס מגיעים במומנטום גרוע, אם הם פוגשים את פורטלנד, הם יפגשו קבוצה במומנטום טוב, קבוצה ששווה בסגל בריא, מקום רביעי במערב, לא מקום שמיני. והם הגיעו, ופורטלנד לפחות נראה כרגע, מגיעים בריאים.
כן. אני מאוד אוהב את פורטלנד, אני לא יודע אם אני אוהב אותה מספיק כמוך, אבל אני אוהב את פורטלנד, וזו סדרה נהדרת לראות, זה בטוח.
אוקיי, טוב, בוא נדבר על ההפתעות של הבועה.
יש, אני אשמח. אז אני חשבתי ככה לעשות את זה, אני אציג לך שם, זאת הרשימה שלי של השחקנים שהכי הפתיעו אותי, והכי מעניין אותי מה יהיה איתם בעונות הבאות. ואתה תגיד לי אם זה אמיתי או לא, ובאופן כללי תצנן את ההתלהבות שלי. אתה מוכן?
יאללה.
אוקיי. אז אני יודע שאתה רוצה שאני אתחיל עם טי-ג'יי וורן, אבל אני רוצה להתחיל עם מייקל פורטר ג'וניור. מה אתה חושב על מה שהוא עושה בבועה?
אמיתי.
וכמה סמול סמפלס? כן?
אמיתי. יש. אני חושב הסימן שאלה אצל פורטר ג'וניור זה לא היכולת, זה הבריאות. זה הגב שלו.
אז אני איתך, אני רק אגיד שזה לא היה ככה בהכרח תמיד, זאת אומרת לקראת הדראפט הוא נפל על הבריאות, אבל לצד זה היו גם הרבה דיבורים על אופי בעייתי, וגם משחק קצת סוליסטי, אנחנו רואים שהוא עדיין לא נגמע לגמרי מחלק מהמחלות האלה, אבל מה שאנחנו רואים פה הוא אמיתי לגמרי, אתה מסכים איתי, מבחינה כוח התקפי, וכמה רחוק אתה חושב שהוא יכול, כאילו כמה אקסטרה הוא נותן לדנבר, אם הוא ממשיך בקצב הזה, כי אני חושב שהוא ממש יכול להיות, לעקוף את מורי בתור הכוכב השני ליד יוקיץ'.
כן, אני מקווה רק שהוא יעצור שם ולא ינסה להיות הכוכב הראשי. כי אם הוא ייכנס לקרבות אגו מול יוקיץ' זה לא יהיה טוב לאף אחד.
אבל העניין הוא אני חושב שההתאמה ביניהם, לפחות התקפית, היא אפילו יותר טובה מההתאמה של יוקיץ' ומורי. זאת אומרת, אם ביוקיץ' ומורי יש לך תפקידים הפוכים של מין כזה סנטר שהוא הרכז ורכז שהוא הסקורר, אז כאן יש לך את אותו דבר, אבל עם שחקן שהוא במקרה גם 2.10 מטר ואטלט נהדר, עם חוש מטורף לאיפה להיות, ויוקיץ' כבר... כבר אמר עליו שהוא החותך הכי טוב בקבוצה, וזה זה, זה מחמאה רצינית משחקן כמו יוקיץ' שעשה כל כך הרבה מהלחם והחימה שלו, עשה דרך המסירות בחיתוכים האלה, וגם אתה רואה את זה כשהם משחקים, הבן אדם קודם כל, מגיע לסל מתי שהוא רוצה, הג'אמפ שוט שלו פשוט נפלא, הוא לא מחטיא, והוא אוסף את כל הריבאונד התקפה, את כל הנקודות זבל האלה שיש, הוא יאסוף אותם. אז אני חושב שזה יכול מאוד מאוד להתאים, כי הוא לא סקורר שחייב להיות עם הכדור בטופ אוף דה קי, ולהתחיל את ההתקפה ולקבל פיק אנד רול או בידוד כדי לעשות את הנזק שלו. הוא שחקן שעושה את הנזק שלו אוף דה בול, ובמובן הזה זה כמעט לא משנה לי מי האלפא. אני גם לא אוהב כאילו שאנחנו תמיד נופלים להיררכיות המוזרות האלה, לא תמיד הדברים האלה קורים ככה, לפעמים פשוט יש שחקן שעושה את זה ויש שחקן שעושה את זה.
תשמע, אבל השאלה, א', כמו שאמרת, הם משלימים אחד את השני, הוא חותך מצוין, ומצד אחד שלך חותך מצוין, מצד שני יש לך מוסר מצוין. הבעיה שלי מתחילה כשפורטר דורש את הכדור בתחילת התקפה, והוא רוצה לנהל את התקפות, והוא רוצה זה, זאת אומרת, עכשיו אנחנו עוד לא שם, אני מקווה שגם לא נגיע לשם.
גם אני.
אבל כן יש משהו באופי של השחקנים האמריקאים, בטח אלה שגדלים על המושג של כוכב, שמאוד מאוד חשוב להם לנהל את ההצגה. ליוקיץ' פחות חשוב. עכשיו, אני כן חושב שכשהכדור בידיים שלו, הדנבר נראית, ההתקפה שלה נראית הרבה יותר טוב.
כן, חד משמעית. וגם, אז אני אגיד שמאוד הופתעתי לראות את התנועה של פורטר ג'וניור ללא כדור, את המאמץ שלו בריבאונד התקפה, ואני מסתכל על הדברים האלה בתור סימנים מאוד מאוד טובים, אני חושב.
והגנה?
והגנה לא, הגנה לא, בכלל על הפנים. אנחנו נצטרך לראות איך דנבר תמקם סביבם את הסגל, אבל זה תמיד שאלה מעניינת. אנחנו רואים עוד הרבה מאוד קבוצות מתמודדות עם ההבדלים האלה, עם הבעיות האלה, של דברים שמתאימים בצד אחד של המגרש לא מתאימים בצד השני. אבל עם פורטר זה אני כן חושב שהוא לא החור ההגנתי שחשבנו שהוא בתחילת העונה, ושבפירוש מייק מלון חשב שהוא בתחילת העונה, כי הוא לא נתן לו דקות. אני חושב שיש שם זאת אומרת ששחקן עם כזה חוש למשחק אמור להיות מסוגל להבין איפה להיות ואיפה לא להיות, ועם יכולות אתלטיות כמו שלו ונתונים פיזיים כאלה, אני חייב להגיד שאני לא כל כך דואג לו בצד הזה של המגרש. האם הוא פלוס ענק? לא. אבל זה לא אומר שאי אפשר להרים קבוצת הגנה טובה ביחד איתו עם יוקיץ', פשוט צריך לדאוג שיש שם מגנים טובים סביבם. זה בר ביצוע. עוד דבר שאני אגיד לפני שאני דרך הזדמנות, זה שאני חושב שפורטר גם מאוד ורסטילי מבחינת התפקיד שלו. אני חושב שהוא יכול לשחק גם 3 וגם 4 בשתי עמדות אפור, והדבר הזה הוא נותן עוד הזדמנות בעצם להשלים סביבו. אם יש לך פאורפורד הגנתי טוב כמו איזה מילסאפ או ג'רמי גרנט, אז אתה יכול לשים אותו ליד, ואם יש לך איזה סטופר בעמדות הכנף, אז פורטר יכול לזוז ל-4. מה אתה חושב על זה? זאת אומרת, זה התיאוריה.
אני בעיקר מקווה שהוא יהיה בריא.
כן, זה נכון. אבל מבחינה מקצועית, אתה חושב שיש לו עמדה שהוא חייב לשחק בה?
לא, אני חושב שהוא יכול לשחק גם 2, והוא יכול לשחק גם סנטר התקפית והגנתית, זה לא משנה, כי הוא לא טוב באף עמדה.
ואני כן חושב שהוא מסוגל לשמור על השחקן היותר גרוע בשתי עמדות, בשתי עמדות אפור. זה ביג דיל. אם יש לך שחקן כמו סי-ג'יי מקולום למשל, או לפחות סי-ג'יי מקולום של פעם, שהוא באמת היה שומר יותר גרוע, אני סתם נותן דוגמה, שהוא לא משנה מה תעשה, הוא יכול לשמור רק על עמדה אחת, נגיד, לצורך העניין, או לא יודע אם נתתי דוגמה.
תשמע, הוא עוד צעיר, זה
כן משנה שאתה יכול לשמור על
השחקן. בסך הכל עונה של ראשונה שלו בליגה, יש לו את היכולות, הוא ארוך מאוד, הוא אמור להיות מסוגל להזיז את הרגליים מול גארדים זריזים. אני עוד לא סגרתי את הסיפור על ההגנה שלו, אני כן חושב שיש לו נתונים מאוד מאוד גבוהים להצליח בליגה, וביחד איתו מן הסתם דנבר זה קבוצה אחרת. חכה, לך תדע, אולי נראה קבוצה שלו באחד עם יוקיץ' ב-4 ובול בול ב-5, אז בכלל...
כן, לגמרי, בול בול ב-6. אני רק אגיד, אני חושב שפורטר ג'וניור יכול להיות שחקן של 25 נקודות למשחק בליגה הזאת, אם הוא באמת נשאר בריא.
כן.
אז אני רוצה לעבור לבן אדם הבא, שזה באמת טי-ג'יי וון מאינדיאנה, שמקבל את הכדור ועושה שמות.
תשמע, יש לי דילמה.
הוא בסיטואציה יותר מורכבת.
יש לי וואחד דילמה. אני משחק בליגת קיפרים פנטזי, ויש לי חרה של קבוצה, הייתה לי חרה של קבוצה, אבל לפחות מבחינת קיפרים הייתי סגור, הייתי עם דיארון פוקס, ברנדון אינגרם ומיטשל רובינסון, שזה ליגה ליגת שקונים שחקנים במכרז, ליגת אוקשן. אז קניתי אותה מאוד בזול, ואני יכול לשמור אותה מאוד בזול. Okay. ועכשיו טי-ג'יי וורן, אני פשוט אין לי מושג מה לעשות, כי גם הוא בקבוצה שלי, וגם אותו קניתי בזול, אבל לא תכננתי לשמור אותו.
אוקיי, okay. אני חייב להגיד לך שכל זה עובר לי מעל הראש לגמרי, אני קצת לא במשחקים האלה, אבל הייתי שוקל ברצינות מה אני עושה עם טי-ג'יי וורן. 53 נקודות מול בן סימונס לא הולכות ברגל, וגם...
לא, אתה ראית את הסל על לברון ודייביס בקלאץ', כאילו, בן אדם, מה קרה לך?
תרפת, מי אתה ומה עשית עם טי-ג'יי? אנחנו...
אני מפיץ שמועה שהוא מצא נעליים ישנות עם הכיתוב אמג'יי עליהם, ובגלל זה הוא משחק ככה, אבל... תשמע, זה מדהים, זה מדהים פשוט מה שהוא עושה בבוע.
ובאותו זמן שהוא עושה את זה, מה עושה קאש קונסידוריישן בשביל פיניקס באותה תקופה? מה הסטטיסטיקה שלו? צריך לראות?
תשמע, פיניקס נראים טוב, אז אני לא יודע כמה זה מציק להם.
לא, אני סתם. אבל אני רוצה לדעת אם אתה חושב שהוא נכנס לעונה הבאה במעמד אחר, או שהוא פשוט שומר את המקום לאולדיפו.
אני לא יודע, אני צריך לראות את אולדיפו חוזר, הוא עבר פציעה מאוד מאוד קשה, זה לא משהו ש...
כן, לפני תקופה, כן.
כן, זה פציעה...
לא ראינו את אולדיפו מכחב כבר שנתיים וקצת.
זה פציעה שאתה לא יודע איך חוזרים ממנה.
בדיוק, אם חוזרים ממנה, הייתי אומר אפילו. בשלב הזה, זאת אומרת, פשוט לא ראינו, ראינו את אולדיפו חוזר להיות שחקן NBA פעיל ואפילו טוב, אבל אין לו, בינתיים לפחות, אין לו את האתלטיות שהפרידה אותו מהשאר, שנתנה לו את היכולת להגיע לסל מתי שהוא רוצה, ואת הפול-אפ הקטלני הזה משלוש, שהוא פשוט עומד על החצי ורץ אליך בשיא המהירות, ופשוט עוצר וזורק, בלי שיש לך באמת איך לעצור את זה. הוא לא שם,
אוקיי.
ולאינדיאנה, כמו שאמרת, גם לאינדיאנה יש דילמה בדומה לך, זאת אומרת, מה הם עושים עם ההתקפה שלהם? זאת אומרת, האם הם הולכים להישאר שבועים של הניסיונות של אולדיפו לחזור לעצמו, שבינתיים זה כאילו, זה ממש מרשים לראות אותו מנסה, אבל אני לא חושב, זאת אומרת, זה לא שהוא פוגע יותר מדי, אבל הוא גם לא, הוא לא, זאת אומרת, הוא לא איפה שהוא היה, וזה משפיע. לעומתו יש לך את טוון, וזה מעניין אותי לראות כמה הוא יכול להמשיך עם זה, כי זה כן שחקן שהראה לנו את עקומת הגדילה שלו, עולה בצורה עקבית מספיק, בשביל שאני אחשוב, רגע, בונה, אולי יכול להיות שיש פה שחקן של 20-22 נקודות למשחק באחוזים מעולים, יכול להיות סוג של האב התקפי עדיף על וורן במצבו, לא?
אתה יודע, תשמע, הוא לא היה כזה רחוק מזה, הוא היה 19.9 נקודות לעונה בממוצע העונתי שלו, זה לא כזה רחוק מ-22.
נכון, אז אפילו אולי 23,
הוא
לא חשוב.
מה?
כן, סליחה.
מה שעושה עכשיו בבועה זה טירוף מוחלט, 34.8 נקודות, 60% מהשדה, 4 שלשות ב-55%.
כן, זה ברור לי שכאילו, נכון, אנחנו צריכים... לבסט את הציפיות שלנו מזה, הוא לא ג'יימס הרדן עכשיו ביום אחד, אבל הוא כן בסטריק טוב, והוא כן בזון שלו, ותמיד זה נחמד לראות שיש שחקן, ששחקן מראה לך את הפיק שלו בצורה כזאת, שיש לו בכלל כזה הילוך לעלות אליו, אבל אני שואל, מה מתוך זה אמיתי לאינדיאנה בעונה הבאה, או אפילו בפלייאוף? כי אני חושב שהוא נותן קייס אמיתי.
תשמע, אני חושב שהוא מבסס את עצמו, ואני כן חושב שיתנו לו צ'אנס להיות סקורר יותר משמעותי. אני לא יודע אם האחוזים מן הסתם לא יישארו שם, אבל אני כן רואה אותו שחקן של 20 זריקות למשחק ב-50 פלוס אחוזים. אני חושב שיש שם, אני הייתי הולך קצת יותר גבוה מה-22 שלך, הייתי אומר 24-25.
וואו, אז אני חושב שאני עדיין מרגיש צורך כאילו להרגיע, כי גם אני מנסה לדמיין איך זה נראה עם סבוניס כשהוא חוזר, שהוא גם שחקן שהם אוהבים לתת לו את הכדור ובצדק, ובכלל קבוצה מעניינת נוצרה לה שם באינדיאנפוליס.
כן.
אתה רוצה לעבור לשחקן הבא?
יאללה.
אז אוקיי, על האחרים אנחנו באמת יכולים להתעכב קצת פחות, כי הם פחות בוערים לי, לא יודע. אז גרי טרנט ג'וניור, זה השחקן הבא, דריק וייט ואוג'י אננובי, אלה השחקנים שרשמתי לי פה, תבחר אחד מהם ונתקדם.
בוא נדבר בקצרה על שלושתם, בוא נתחיל עם טרנט ג'וניור.
כן, גם אני רוצה להתחיל איתו, אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה. צץ משום מקום, בחירה של סיבוב שני, הגיע מדיוק, תפס לעצמו מקום ברוטציה, קצת התחלנו לדבר על זה בתחילת הפוד, אבל באמת מאז שהתחילה הבועה, הוא לא רואה בעיניים, מוביל את הליגה בשלשות, אחוזים מטריפים, וגם שחקן מאוד פוטוגני, כל פעם שהמצלמה עליו, אתה שומע אותו בדיוק באמצע שיחה מאוד עמוקה עם עצמו, וטרשטוק טרשטוק במונולוגים, מה שנקרא, זה נורא נורא מעניין. אני מאוד מאוד נהניתי לראות אותו, אני גם חושב שיש לו קצת אומף עם הכדור, הוא לא רק עומד וזורק או עונה בלי הכדור, הוא גם, אתה יכול לתת לו את הכדור ולהגיד לו תעשה עם זה משהו, הוא לא מאבד את הראש.
תשמע, אני כן חושב שיש שם משהו, כי מבחינת אחוזים, עוד לפני הבועה הוא קלה מעל 40% משלוש, הוא פשוט לא זרק יותר מדי.
כן.
כאילו חמש שלשות ב-54% זה קצת לא נורמלי, אבל גם השתי שלשות שהוא קלה ב-42% זה גם כן משהו שאפשר לבנות עליו קריירה בליגה להרבה שנים. הוא מקבל יותר דקות, הוא מקבל יותר הזדמנויות, ואני מניח שהוא כן יקבל אותם גם בזמן, גם בשנה הבאה.
כן, מה שקורה פה, אבל אם אנחנו מתמקדים במה שקורה בבועה, נוצרת דינמיקה מאוד מעניינת בשלישייה של מלו, זאק קולינס וטרנט ג'וניור. זאת אומרת, שניים מתוך השלושה האלה מסיימים כל משחק, ויש אחד שנשאר בחוץ. עכשיו, עם מלו יש את עניין האגו, ובמיוחד שהוא יחסית בכושר טוב, כמו שדיברנו. זאק קולינס מאוד מאוד עוזר להם הגנתית, וטרנט ג'וניור הוא פשוט כזה ספארק פלאג והוא עולה מהספסל. אז זה כאילו, זה דינמיקה מאוד מאוד מעניינת שטרי סטוטס כל פעם מנווט אותה לפי איך שהוא מרגיש באותו רגע, אבל צריך לשים עין על הסיטואציה הזאת לדעתי. אני חושב שבעונה הבאה, שאם אריזה חוזר לפורטלנד, זה כבר יכול להיות ממש מעניין, זאת תהיה שאלה.
לא, תשמע, אני חושב שאם יש להם שחקן כזה בזול, אני לא רואה אותם מחזירים את אריזה.
כן, כן, נראה לי גם, אבל אנחנו גם יודעים שאריזה, הם מאוד אוהבים אותו. זאת שאלה. אני חושב שטרנט ג'וניור באמת ממצב את עצמו בתור שחקן חמישייה בפורטלנד לשנים הבאות, ואני חושב שהוא משלים ממש טוב את הגארדים, אני חושב שהוא שומר ממש חזק, והאינטנסיביות שהוא מביא למגרש היא ממש מדבקת, הוא קצת, יש בו מן הפטריק בברלי, אתה מסכים איתי על זה?
כן.
זה מאוד חשוב, הדברים האלה משנים.
יאללה, שם הבא.
אז דרק ווייט גילה את קו השלוש לאחרונה,
דרק ווייט, היו לו יציאות גם קודם, זה קצת...
אני מאוד מאוד אוהב אותו, הוא גם, אתה יודע, הוא לא שחקן אלום שם לגמרי, כן? אבל הוא נותן דברים אחרים בבועה מאז שהוא... כן. התחיל לזרוק משלוש בעצם, בצורה עקבית. זה פותח לו את כל המשחק. זה לא שלא היה לו כישרון הגנתי והתקפי קודם, פשוט אתה רואה איך הפאזל מתחבר הרבה יותר טוב, כשאתה מוסיף את הנדבך המרכזי הזה של כליה מבחוץ ועוד כליה מכדרור, הוא זורק בביטחון חדש, הוא זורק בווליום אחר לגמרי, ובינתיים זה נכנס. אני רק מקווה שהוא ימשיך עם זה, כי קו אחורי שלו ושל מורי, ממש צריך את הזריקות משלוש האלה כמו אוויר לנשימה.
אני חושב שזה גם עניין יותר של פופוביץ' שהגיע לבועה במיינדסט אחר ממה שהוא היה בעונה הרגילה. מה גם שאולדריץ' לא שמה. את המטרה שפופוביץ' הביא את הקבוצה לבועה זה לפתח את הצעירים, שדרק ווייט הוא אחד מהם, ובאמת הוא נותן לו לשחק יותר את הכדורסל שלו. שזה אומר יותר
נכון,
שלושות.
אבל גם אני חושב שהוא צריך את הביטחון הזה. אני חושב שדריק ווייט, גם אתה שומע את ציטוטים ואתה קורא בין השורות, שחקן שצריך לקבל את הביטחון, זאת אומרת, הוא לא שחקן שבא עם הביטחון הזה מהבית, זה לא שהוא, שמישהו קיבע אותו בסן אנטוניו, אלא פשוט, פשוט צריך לתת לו את הביטחון שהוא יכול, שהוא צריך לזרוק ושמותר לו לזרוק, ויכול להיות שהסיטואציה החדשה בבועה בלי אולדריץ'
לא, אני לא חושב שזה, אני חושב שפשוט הסגנון של סן אנטוניו אחר, הם לא זורקים כל כך הרבה שלשות, באופן מסורתי,
והם מתחקים
יותר דרך אולדריץ' ודרוזן, שאולדריץ' לא שמה, אז זה עושה את ההבדל. וכשאולדריג' יחזור, אני לא יודע אם דרוזן יחזור, הוא מסיים חוזה, אבל כשאולדריג' יחזור, אז אני חושב שסן אנטוניו תחזור באיזשהו מובן לסגנון משחק היותר שמרני.
אני מאוד מקווה שווייט ישמור על דיאטת הזריקות הזאת, גם אם זה בווליום קצת פחות. מה אתה חושב על אננובי, שמראה קצת יותר עם הכדור?
השאלה שלי זה למה לא בחרת את פרד ון וליט?
פרד ון וליט הוא כבר סופרסטאר בספר שלי, הוא לא צריך ש... הוא לא הפתעה ולא נעליים. אני מת על ון וליט. מה אתה חושב? אתה יכול לדבר על ון וליט, בטח. קייל לורי 2.0, לא?
לא, תשמע, מדובר בשחקן אדיר.
ממש.
אוג'י, אני חושב שהוא בסך הכל הוא פחות או יותר באותם מספרים של העונה הרגילה. הוא קולה השלשות באחוזים יותר טובים, אבל זורק פחות.
אבל אני חושב שטורונטו בסופו של דבר... זה יותר מבחן העין עם אננובי. מה? אננובי זה יותר מבחן העין מאשר המספרים. האוהדים של טורונטו מדברים על זה, רואים שהוא מעיז לעשות יותר עם הכדור, חודר יותר לסל, נותן קומבואים שפעם הוא באמת היה מפחד להוריד את הכדור על הרצפה, ועכשיו הוא כבר... הוא יכול לתקוף קלוז-אוט, הוא יכול להיות איזשהו תוקף משני שממשיך את את ההתקפה המאוד מאוזנת של טורונטו.
והוא שומר מצוין.
והוא עדיין אוג'י אננובי בהגנה, בדיוק.
אבל, תשמע, אני חושב שבסופו של דבר כל הקרדיט בטורונטו צריך ללכת לניק נרס.
הרבה מהקרדיט, כן. כן, הוא עושה המון. נשדד, נשדד במרוץ למאמן העונה.
עוד לא נשדד, עוד לא הודיעו.
למה? אמרו שהמאמנים בחרו ב...
המאמנים בחרו, לא הליגה. זה לא הפרס של הליגה.
בסדר, זה נשדד שם, בסדר, לא בליגה.
עזוב, מה המאמנים מבינים?
הם רק מאמנים. אז כן, מישהו ששכחתי ברשימה של הפתעות, אנשים שהפתיעו אותך? יש כזה? אפשר בכלל להפתיע אותך, סגי רפאל?
אני לא מופתע באופן תמידי, אבל... למען האמת לא עולים לי כרגע שמות. את הפתעת אותי בשאלה.
אוקיי, סבבה, זה גם משהו. אז באמת...
אני חושב שחקנים חבר'ה של מיאמי נראים טוב, אבל זה באמת משהו שהוא לפרקים, זה לא משהו שהוא קבוע. בברוקלין יש כל מיני תופעות מוזרות, אבל זה בגלל שאין שם שחקנים.
כן, אני לא יודע איך להתייחס לוואקום בברוקלין.
תשמע...
אבל גם אני אגיד לגבי...
אוסטין ריברס קלה הלילה 40... ומשהו נקודות, ככה ש... לא יודע, כאילו, יותר מזה אי אפשר להפתיע אותי.
כן, אני מניח שזה המקסימום מקסימום הפתעה שאפשר לקבל מיוסטון.
קריסטאפס נראה מצוין.
כן, כן, הוא דומיננטי יותר. אני... לפעמים הוא היה ממש מוציא אותי מדעתי, במהלך העונה. הקבלת החלטות שלו פשוט היה שם משהו כל כך... שגוי, אינרנטית, אני אפילו לא יודע איך להגיד את זה, שממש הפריע לי, ועכשיו הוא בא פרש, בא חדש, ו...
רק שהתחילו לשמור שם.
אתה רואה שלא לוקח, הגלגלים, לא רואים את הגלגלים עובדים, אתה מבין מה אני אומר? ההחלטות שלו באות בצורה הרבה יותר טבעית, הרבה יותר בטוחה, פחות מאסס, פחות חושב על הדברים, מבחינת איך זה אמור להיראות או מה, אני אומר, פשוט משחק כדורסל, הוא הרבה יותר מתגלגל לטבעת, אני חושב שזה חשוב. הוא מקבל פוסט-אפים בצורה שאני חושב שהיא חשובה לו, אבל פחות להתקפה של דאלאס, אבל יכול להיות שזה עוזר להכניס אותו למשחק, וגם הגנתית, אתה רואה ממנו הרבה הרבה יותר, הוא בפירוש מרשים אותי מאוד בבוע, ואתה צודק, זה שם שחסר פה, והנה, מצאת אחד.
רק כשדאלס יתחילו לשמור?
כן, שהם יתחילו לשמור, אולי אפילו תהיה להם פוטנציאל, זה הדבר היחיד שחסר, הגנה.
תשמע, כיף לראות אותם, אבל ממש. זה לא כדורסל מנצח.
אני חושב שההגנה שלהם אפילו יותר גרועה מהמספרים שלהם.
כן.
בגלל כמה שההתקפה שלהם טובה. תחשוב, כמה פעמים קבוצה צריכה להוציא את הכדור מהסל, אחרי שדלס קלעו, ולעשות סל מהתקפה עומדת, שהוא כאילו, שאנחנו יודעים שהוא הרבה יותר קשה מאשר התקפת מעבר או מתפרצת.
הם מאבדים הרבה כדורים.
מתפרצת. הם מאבדים הרבה כדורים, אבל תחשוב כמה מהכדורים של... לא, הם לא מאבדים הרבה כדורים דלס. אני חושב, הם לא במקום גבוה מבחינת עיבודים בכלל.
אוקיי,
טעות שלי. קבוצה מאוד מאוד יציבה, ומאוד מאוד אפקטיבית התקפית, פשוט מבחינת המספרים, אנחנו יודעים, ההתקפה הכי טובה בהיסטוריה, לפחות לפי המספרים, לא באופן יחסי. אז תחשוב, אם ההתקפה שלהם הייתה ממוצעת, הם בטח היו ההתקפה 25 בליגה או משהו כזה, עכשיו הם רק מדשדשים במקום 19-18 או משהו כזה. אז זה אפילו יותר גרוע ממה שזה נראה, זה מה שאני רוצה לומר. ונראה איך הם טפלו בבעיה הזאת שנה הבאה. יש להם קצת כישרון הגנתי עם דוריאן פיני-סמית, עם קצת, איך קוראים לו, רייט, אני מאוד אוהב אותו במובן הזה, אבל זה לא מספיק, זה לא קרוב למספיק. טוב, אני סיימתי את רשימת השמות שלי, ו...
נראה לי שפודקאסט מספר אחד בספרים.
זה מה שאני חושב, בספרים
זה... ראית איזה משחק מלין? משחק מילין?
ממש. מטריף, מטריף.
טוב, כיף לדבר איתך, אורן.
גם לי.
כיף שיש NBA.
כיף שיש NBA מאוד.
ונקווה לטוב, לא יודע, השבוע הבא מתחיל הפלי אוף, אם הכדורסל יהיה ברמה הזאת, הולך להיות לנו כיף.
לגמרי, אני גם חושב שהפלי אוף ייראה מאוד דומה למה שאנחנו רואים עכשיו, באופן יחסי לעומת...
אתה חושב שלא נראה את ההבדלי רמות בצורה יותר חזקה, לפחות בסיבוב הראשון?
אני חושב שהפלייאוף השנה ייראה יותר דומה לסוף העונה, ממה שפלייאוף בדרך כלל נראה בהשוואה לסוף העונה. אתה מבין למה אני מתכוון?
כן.
אני חושב שזה שהסטינג נשאר אותו סטינג, יאפשר...
כי תכלס אנחנו בתחילת עונה.
בדיוק, בדיוק. גם נכון. גם מבחינת הטריות, אבל גם מבחינת זה שהאולם הוא אותו אולם, והסיטואציה המוזרה היא אותה סיטואציה מוזרה. אני חושב שזה ישפיע.
טוב, אז נעים לדבר איתך, ואנחנו
נפגש,
נקליט, כן, שבוע הבא, יום לפני הפלי אוף, נדבר קצת על הסדרות, נתווכח עוד קצת על האם הלייקרס יעשו סוויפ או יפסידו, יהיה מעניין.
אדיר, אנחנו מזמינים את כולכם להצטרף אלינו.
יאללה, אורן, פעם אחרונה את הג'ינגל.
אוה, אתה מכיר אותי עוד פעם? אוקיי, סבבה.
סגי אנורן, אין דה באבל.
אין דה באבל. אוקיי, להתראות.
אנחנו צריכים סנחרן, יאללה. ביי.
ביי, ביי.